התוכנית הבאה ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט. .co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
מאזינות ומאזינים יקרים, השעה 5:05, כמעט חשוך בחוץ. מעציב, מה? כי אני איש קיץ, אוהב אור יום ארוך. שוב יום רביעי, ושוב אנחנו בשידור חי מאולפן 3 ברדיו סול, ושוב בתוכנית זהות יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בון שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור הטכנאי גידי, הכל יכול. שלא כמנהגי, לא פתחתי את שידורנו במילים ערב טוב. לאור הירצחו של הנער, בחור הישיבה אריה צ'ופק, קלדתי במוצאו. תתארו לכם, מסע עלייה כדי לסיים את חייו כיום באסון שקרה. ובפציעתם של 30 מתושבי ירושלים, בפיגוע הבוקר. נשלח מהאולפן בשם כולנו את תנחומינו מלב כואב למשפחת שופק, ויחולי החלמה מהירה ומלאה לפצועים, בתקווה שיחזרו במהרה למשפחותיהם. אמן כן יהי רצון. מטרת חלון שידורינו השבועיים ברדיו סול בימי רביעי, בין 5-6, הוא לשכנע שתעודת הזהות של ישראל 2022, מאז היווסדה לפני 75 שנה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המחברת בין הזהות היהודית מסורתית והזהות העברית, וכמובן, כמובן, דמוקרטית וממלכתית. לחיזוק טענתי, נדון השבוע בשתי עמותות המייצגות נאמנה את שתי הזהויות, המעבות חלק חשוב מהווי החיים בארצנו הנהדרת. לפתוח סוגריים, למרות שיש לי לא מעט פרפרים בבטן ערב כינונה של ממשלת ביבי השישית, לסגור סוגריים. מחותיים, ביום שישי יצוים יום המאבק הבינלאומי לאלימות כלפי נשים. ולכן אקדיש את שעתנו המשותפת לשתי עמותות, עמותת רוח נשית ועמותת תהל. לא, לא, זה לא תכנון המים לישראל, זה עמותה נשית שנקראת תהל. המצילות חיים בכל יום ושעה את כלל תושבי המדינה, יהודים, ערבים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, חילונים, דתיים, הלטבים וכו'. אך קודם שנמשיך לדון בעמותות, נדון בסיפור הקומבינה הידוע. מפרשת השבוע תולדות, שהיא הפרשה השישית בספר בראשית, שנקרא בבתי הכנסת בשבת הקרובה. סימור תרמית המכונה קומבינת רבקה ויעקב, שתחילתו ביצחק הזקן הנאיבי והעיוור הנוטה למות, ומסתיים בקרע בין האחים יעקב ועשיו, המייצג את הקרע השלישי מבין ארבעת הקרעים שבין האחים השונים המוזכרים בספר בראשית. הקרע הראשון, קין והבל, השני, יצחק וישמעאל, השלישי, יעקב ועשיו, והרביעי בעתיד לבוא, יוסף ואחיו. יש הטוענים שארבעת הקרעים בין האחים המוזכרים בספר בראשית גרמו לתחילת השבר בין שלושת הדתות המונואיסטיות, יהדות, נצרות ואסלאם. נזכיר לנו בקצרה את סיפור התרמית הקומבינה. יצחק נאיבי, עיוור, הנוטה למות, והוא קשור יותר לעשיו, ואילו יעקב קשור יותר לרבקה אמו. יצחק מבקש כארוחה אחרונה מבנו הבכור עשיו, שהוא איש צייד, איש שדה, ויודע לבשל טוב. הוא אומר לו, אכן לי מתאמים כאשר אתה יודע להכין לאביך. ובתמורה, אני אברך אותך ברכה שתלווה אותך בכל ימי חייך. רבקה שומעת את הבקשה של יצחק בעלה את לעשיו, וממהרת ליצחק ואומרת, לקרוא ליצחק ואומרת, בוא מהר, אני אכין לך ארוחה שאביך יאהב, אני אלביש אותך בגדים עם שערות, כדי שיבחין שאתה כאילו עשיו, ולך תגיש להם את, תגיש לו את הארוחה. אומר יצחק, אני לא מבין את הנושא הזה. הרי לוי שמעיני אבי יבין מיד שקולי לא ככל עשיו, אלא ככל יעקב. מחזקת אותו רבקה בקומבינה ואומרת, תלך קדימה, זה מחויב המציאות, זו דרך החיים. היא מלבישה אותו את הבגדים המיוחדים, ומכינה את הארוחה הטובה ליצחק, ויעקב נכנס לאוהל אביו יעקב, מגיש לו את הארוחה, ויעקב לא מבחין בקומבינה, לא מבחין בתרמית, ונותן לו ברכה אצילית וגדולה, שאומרת, ויתן לך מיטה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. התכוון בעצם לתת את זה לעשיו. הוא כעיוור לא שם לב שנתן את זה ליצחק. עוד יעקב עוזב את אוהלו של אביו, נכנס עשיו. אומר עשיו לאביו, יקום אבי ויוכל מצאת בנו למען תבלעם על נפתי. אומר יעקב, אבל הרגע הרי אכלתי את הארוחה שהגשת לי. שניהם הבינו שהייתה פה קומבינה. שניהם הבינו שהייתה פה תרמית. אבל יצחק מתעשת ואומר לו, תן לי מהארוחה, אני אוהב אותה לא פחות, ואני אציל עליך גם כן ברכה. לדעת כולם, מובנת בעצם הגישה של רבקה, שאהבה את יעקב, שביקשה שיצחק ייתן את הברכה הגדולה לבנה יעקב. אבל לא זו הדרך, ולא זו השיטה. נשאיר את הדבר הזה לירור כל השומעים. נעבור למוזיקה, אני ואתה נשנה את העולם, שר מיודענו, החצר לנו מכל, אריק איינשטיין.
משנה אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה מנסה בהפעלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה משנה את העולם.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
נראה שהעולם באמת השתנה מאז לכתו של אריק איינשטיין, אבל את זה לא נוכל לשנות. נעבור לעמותות שדיברנו עליהן קודם, ונתחיל בעמותת רוח נשית, המייצגת בעיקר את הזהות הישראלית העברית, ונעלה לשידור את תמר שוורץ, מנכלית עמותת רוח נשית, אשר תשתף אותנו בחיי היומיום להצלת נשים הסובלות מאלימות פיזית, נפשית או מכל אלימות שהיא. כמה מילים קודם שנעלה אותה לשידור. עמותת רוח נשית היא עמותה פמיניסטית הפועלת משנת 2007, למען קידום העצמאות הכלכלית של נשים פגועות אלימות פיזית, רגשית וכלכלית בישראל, על מנת שיוכלו לצאת ממעגל האלימות ולהתחיל חיים חדשים. העמותה פועלת לקידום מדיניות וחקיקה להסרת חסמים העומדים בפני נשים נפגעות אלימות בשוק עבודה או בכל מקום שהוא. בנוסף, מקיימת עמותה שיתופי פעולה עם מחלקות רווחה שונות על מנת להנגיש את מודל הפעולה והשירותים שמפעילה העמותה, ומציעה סיוע משלים בתחומים של קורסים והכשרות, ניהול תקציב, ייעוץ משפטי, הכנה לרעיונות עבודה ושדרוג קורות חיים ושילוב נשים אצל מעסיקים ידידים במרכאות כפולות. תמר שוורץ, האם את איתנו בשידור?
בהחלט, ערב טוב ותודה רבה שהזמנתם אותי.
יפה מאוד, אנחנו גאים להיות איתך. בואי נצא לדרך. תמר, ספרי לנו בקצרה על חיי היומיום שלך כמנכלית עמותת רוח נשית.
טוב, אז אתה באמת נפלת עליי היום ביום די מטורף, כי זה שבוע מטורף בתוך חודש מטורף. חודש נובמבר הוא חודש המאבק באלימות נגד נשים.
חשבתי רק...
והיום הספציפי, שהוא היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, הוא 25 לנובמבר. כך שבאמת בשבוע הזה אנחנו רצות מאירוע לאירוע, לכנס, לאייטם בתקשורת, כמו התוכנית המכובדת שלכם. אני כרגע יצאתי באמצע כנס שנערך פה באוניברסיטת בר אילן, לאיזה חדר צדדי ושקט כדי לעלות בתוכנית החשובה שלכם. בבוקר הייתי בבית הנשיא, זה באמת חודש מאוד מאוד מטורף, כי המטרה שלנו להעלות מודעות לנושא של אלימות כלכלית, נושא מושתק, נושא מודר, שנחקר רק בשנים האחרונות באקדמיה, אין לגביו עדיין חקיקה, ורוב הציבור לא מכיר אותו, ואפילו נשים נפגעות אלימות בעצמן לא מבינות שהן בתוך אלימות, כשהיא לא כוללת אלימות פיזית, אלא רק במרכאות אלימות כלכלית. אז ביום יום שלנו, כפי שבאמת ציינת, אנחנו פועלות נגיד בשלוש רגליים מרכזיות. רגל אחת היא הרגל מול אנשים עצמן. אנחנו מקיימות תהליך העצמה, תהליך שיקום תעסוקתי במשך שנתיים וחצי, שזה מאוד חריג. בדרך כלל תהליכי שיקום מקצועי אורחים חצי שנה.
השיקום לוקח שנתיים וחצי?
נכון. מאחר הוא מדובר בנפגעות טראומה וגם טראומה מורכבת. מדובר בנשים שבאות עם דימוי עצמי מאוד נמוך, עם סיוטים בלילה, עם משבר נפשי מאוד עמוק, כי ברגע שאישה יוצאת ממעגל האלימות זה לא מספיק. זה שהבן זוג גלים לא לידה, זה לא אומר שהוא לא ממשיך להתקיים בתוך ראשה, והקטנה שלה את עצמה, והתחושה שהיא טיפשה וקטנה ומטומטמת ולא תצליח, כי זה המסרים שהוא טרח להחדיר לה במהלך שנות חייהם המשותפים. אז האישה באה אלינו במצב נפשי מאוד קשה, ולכן התהליך באמת חייב להיות ארוך וגם אישי.
וכמה כמה בוגרות יש לכם מקורס של שנתיים
כל
וחצי?
כל שנה, זה לא כמעט, קורס,
זה תהליך. זה כמעט יכול לתת להם את ה-BA.
לא, אנחנו, חלק מהפעילות שלנו זה באמת מתן מלגות ללימודים, אבל לא הכל. אנשים שמגיעות אלינו צריכות קשר אישי, ולכן אנחנו מצמידות להם מנטוריות, מתנדבות. יש לנו מאות מתנדבות מנהריה ועד אופקים אנחנו פועלות. כל אישה מקבלת מנטורית, היא נפגשת איתה כל שבוע, שעתיים. זה תהליך מאוד אינטנסיבי של קודם כל החזרת האמון בקשר, בבני אדם, ולאט לאט גם מתחילות לעבוד על איך כותבים קורות חיים, איך מחפשים עבודה, במה הטובה, מה את אוהבת. זה נשים ששכחו שמותר להם לחלום. יותר נכון, השכיחו מהם את זה.
מה אחוז החילונים בקבוצה? ומה אחוז הדתיים בקבוצה?
אני רוצה להגיד לך קודם כל משהו כללי, שמי שחושב שאלימות קיימת רק בחברות מסוימות טועה.
לא, לא, זה ברור שלא, זה ברור שלא.
אוקיי.
העמותה שתבוא במחצית השנייה של השעה, היא עמותה שנותנת בעצם טיפול לנשים דתיות חרדיות בלבד. זאת אומרת, זה ברור כשמש שהפגע הזה נמצא בשני הזהויות.
כן, אני אומרת, אני שמחה שאתה מודע ומעודכן. רבים בציבור ובין חבריי הטובים אומרים, לא, זה רק בחברה הערבית, או זה רק בעיירות פיתוח וכל מיני כאלה אמירות. אז אני קודם כל רוצה להפריך את המיתוס הזה. אלימות קיימת גם אצל, נלך ככה בסטריאוטיפים, גם אצל מסעוד המסדרות, גם אצל פאטמה מכפר קסם וגם אצל שרון מרמת אביב. היא באמת חותכת את כל שכבות האוכלוסייה, את כל רמות ההשכלה.
ופאטמה מכפר קסם פונה אלייך? או שיש להם עמותה משלהם?
אנחנו, לפי מה שידוע לי, אנחנו היחידות שעושות את זה.
אין להם עמותה משלהן?
לי לא ידוע.
גם אני לא, אני גם לא הצלחתי.
אני לא מכירה, ואני הרבה שנים בתחום. אנחנו מקבלות נשים בחברה הערבית בצפון, ובחברה הערבית בדרום, וגם במרכז, ביפו. רוב הנשים שאנחנו עובדות איתן הן חילוניות, יש לנו גם נשים דתיות, והיה לנו בעבר פרויקט עם נשים חרדיות בביתר עילית, אבל אנחנו פחות באוכלוסייה הזאת. תראה, אלימות חוצה את כל סדרות החברה, אבל אני כן חייבת להגיד שבחברות מסורתיות יש יותר, יש פחות דיווח, יש יותר הסתרה של התופעה.
את מכירה את במקרה את עמותת תהל?
תהל?
תהל, תף היי למד, זה לא תכנון המים לישראל.
תהל, תהל.
תהל, תהל.
בהחלט, זה בהחלט. לנפגעות אז תקיפה מינית בחברה
נכון,
הדתית.
היא אמורה, דבי פוגל אמורה
דבי לבוא
במחצית השנייה, דבי גרוס.
אז זכות גדולה, דבי אישה יקרה מאוד, ועמותת תהל זה עמותה מדהימה, קולגות שלנו, ואני מאוד גאה שהיא עולה לשידור אחריי, כי באמת אישה מקסימה ועבודה מצוינת.
טוב, נמשיך איתך ועם העמותה שלך.
כן, כן. אז אני התחלתי להגיד, הרגל הראשונה היא עבודה פרטנית מול אנשים, באמת להסביר להם על הפנסיה שלהם, על איך מנהלים חשבון בנק, ולהביא אותם לכך שהם יהיו עובדות מתפרנסות באופן עצמאי, כי אני אספר לך נתון שאולי ידהים אותך, אני עובדת סוציאלית רק 34 שנה, ואני לא ידעתי את הנתון שאני הולכת להגיד לך עכשיו, ש-66% מהנשים שיוצאות ממעגל האלימות, ותאמין לי, זה מאוד קשה לצאת ממעגל האלימות, רוב הנשים לא מדווחות, לא מתלוננות ולא יוצאות. אז עד שאישה כבר יוצאת, 66%, זאת אומרת הרוב, חוזרות לבן זוג האלים.
אני לא מאמין לך.
כן, אל תאמין לי, תאמין
רגע,
למחקרים.
רגע, הן חוזרות מתוך אהבה או מתוך
לא,
תלות?
לא, הן חוזרות, הנה זה המשפט הבא שלי, הן חוזרות מתוך תלות כלכלית. תלות זה הגורם כלכלית. מספר אחת, הוא מחזיק את חשבון הבנק, יש לו שליטה מלאה, והוא גם עשה המון חובות. ככה נשים יוצאות ממעגל האלימות, ולכן הן חייבות לחזור, שליש חוזרות מיד, ושליש חוזרות בתוך חצי שנה מיום עזיבתן.
החוזרות חוזרות לעוד פעם שנתיים וחצי של קורס?
לא, הן חוזרות לבן זוג האלים, אנחנו לא נטפל בהם עם הבעל האלים. והשהות אצלנו היא לא קורס, היא ליווי, שיקום תעסוקתי. זה לא קורס, זה לא כיתה שנפתחת. זה ליווי פרטני לכל משתתפת, אנחנו מצמידות מנטורית.
והמנטורית הזאת היא מלווה אותה בעצם כשנתיים וחצי.
כן, כל שבוע עובדת איתה לעצמה, הולכת איתה יד ביד לפתוח חשבון בנק, מלמדת אותה מה שהיא צריכה, זה דברים, זה משתנה כמובן מאישה לאישה.
המנטורית מנסה לשדך, כמו שאומרים, בין הבעל האלים לרעייתו?
ממש לא, אנחנו לא מתעסקות בכלל עם הבן זוג האלים, ממש לא.
נו, אז היא חוזרת לזרועות הבן זוג האלים,
אז
מה תקנו חכמים בתקנתם?
ממש לא. אישה שעדיין במעגל האלימות, אנחנו לא נקבל אותה אלינו בצער רב, אני אפנה אותה למוקד 118 של הרווחה. כשאישה נמצאת עדיין בתוך מעגל האלימות, היא ממש לא יכולה להיות בתהליך שלנו. תאר לך שהיא תחזור הביתה לבן הזוג שלה ותגיד לו, משה, ברוח נשית אמרו לי שאני צריכה לפתוח חשבון בנק עצמאי. אני אספר לך משהו, משה לא יאהב את זה, היא תחטוף מכות. וחוץ מזה, היא לא פנויה בכלל לתהליך שלנו אם היא עדיין במעגל האלימות. היא כל הזמן מפחדת מאיפה תבוא הסתירה הבאה. אנחנו מטפלות רק בנשים שיצאו ממעגל אלימות. כשנתתי לך את הנתון של 66%, התכוונתי אישה ללא טיפול.
ללא
טיפול. אישה שהיא עצמאית כלכלית, הסיכוי שלה לחזור לבן זוג האלים הוא אפס.
הוא אפס. יפה,
כן.
יפה.
דיברתי על נשים תלויות כלכלית שחוזרות לבן זוג האלים, לא על נשים שהיו אצלנו.
יפה שהבהרת את זה, כי אני לא הייתי בטוח שהבנתי את זה נכון, ואולי גם המאזינים לא, אבל טובה העברה.
כן. אז אני אחזור למה שאמרתי קודם, מלבד המישור הפרטני של עבודה מול נשים, בערך כ-500 נשים בשנה עוברות אצלנו את התהליך לטווח הארוך, ועוד 250 טווח קצר, שזה בעיקר מיצוי זכויות. אנחנו גם עוסקות בעלת מודעות, סדנאות, הרצאות ברחבי הארץ לאנשי מקצוע ולציבור הרחב, להסביר מהם סימני הזיהוי לאלימות כלכלית, ואנחנו אפילו הכנסנו
מה זו באמת? איך את יכולה להגדיר לנו אלימות כלכלית?
אז תראה, אלימות פיזית...
לעומת אלימות פיזית.
אוקיי, אז אלימות פיזית
אנחנו
הציבור מכיר. אתה יודע, רואים את הסימנים הכחולים על הגוף. אלימות מינית, בעידן המיטו, אני מניחה שזה כבר גם, אנשים יודעים מה זה.
נראה שאנשים לא הבינו כל כך טוב את המיטו. כל יום אתה שומע על סיפורים שאני שואל את עצמי, עד מתי הם הלכו את זה מהסיפורים
האלה? אז אני, טוב, אז תשמע, אני שמחה... השיחה איתך מאוד נעימה לי, ואני תמיד אוהבת לראות גברים פמיניסטים
שמצטרפים
למאבק
זה
ומבינים את חומרת הסיטואציה, את מה שקורה בחברה שלנו.
אז יש, יש אלימות פיזית, יש אלימות מינית,
אז
ויש אלימות כלכלית.
מה זה אלימות כלכלית? אלימות כלכלית כוללת שני סוגים. הסוג השתלטן והסוג המסתיר. הסוג השתלטן הוא בן זוג שמחזיק את כל השליטה הכספית אצלו. גם אם הוא מרשה לה לצאת לעבוד במרכאות מרשה, הוא מחזיק את חשבון הבנק, אין לה שום גישה לחשבון הבנק, אין לה פנקס צ'קים, אין לה כרטיס אשראי, אין לה מושג בחשבון הבנק, הוא לא מרשה לה, הוא מקצה לה כסף, דמי כיס, היא צריכה לדווח לו על כל דבר, והוא קובע. ואתה יודע, בדיון שהיה בוועדת הכנסת על החוק שכתבנו להצעת, למניעת אלימות כלכלית, אמר חבר כנסת אחד, מה זה לימוד כלכלית? כשאישה לא יכולה לפוצץ 10,000 שקל על בגדים ובעלה מנסה לעצור אותה? לא, לא על זה מדובר. אני אגיד לך על מה מדובר. על בעל שלא נתן לאשתו אישור לקנות מטרנה כשהיא לא יכלה להניק את התינוק. כאלה דברים קיצוניים של החזקת הכסף על כל ארטיק שהיא קונה לילד, היא צריכה לדווח לו, מקבלת כסף כמו דמי כיס, והיא לא יכולה לעזוב כי היא יודעת שאין לה כסף ואין לה גישה.
וסליחה שאני שואל, הכספים נעלמים מהחשבון המשותף או,
יפה,
או נשארים או... שם?
אז בן, תודה על השאלה כי זה הסוג השני.
תראי, בסוף, בסוף אני אעבוד אצלך.
אז אתה, קודם כל אתה מוזמן תמיד, אנחנו תמיד חסר לנו מתנדבים.
אז ובכן אנחנו נדון בזה.
אתה מוזמן בשמחה. הסוג הראשון שציינתי קיים ב-99% מהבתים האלימים, סוג השתלטן. הסוג השני קיים ב-80% מהבתים האלימים, זה הסוג המסתיר, באמת, כמו שאמרת, הסתרת נכסים, עשיית חובות והלוואות, ואני אגיד לך מה החדשות הרעות, גם אם היא מגלה את זה, מתגרשת, יוצאת מחשבון הבנק המשותף, היא צריכה לשלם את החובות האלה, אפילו אם הם יבואו לבית משפט והוא יגיד לשופט, אני עשיתי את החובות לבד, לא שהם כאלה
משפטית,
צדיקים.
משפטית אני מבין.
בדיוק, הם היו, ישות משפטית
הם היו
אחת.
נכס אחד, וכנכס בדיוק. אחד, כל אחד עומד בחלקו.
בדיוק, וגם אם הוא יודע שהוא עשה את זה לבד, היא
לא,
תצטרך
לא, לא,
לשלם.
ברור.
אז הצעת החוק שלנו שכתבנו, ואנחנו מנסות לקדם אותה בכנסת רק 7 שנים בין... ממש זמן קצר, תחשוב על כל הנשים שסובלות בינתיים.
השבע שנים זה בגלל 6 שנות ממשלות ביבי או
מה קורה? גם בגלל תחלופת הממשלה, כן, וגם בגלל התנגדות גורמי ימין, שאומרים שהחוק שלנו יפגע בקדושת המשפחה, כי אסור להכניס את בית משפט למשפחה. עכשיו אני אומרת, נכון, רוב המשפחות הן משפחות טובות, ולא צריך התערבות חיצונית, אבל אם המשפחה היא נוראית וקוראים במעשה אלימות, אם אב אונס את בנותיו, אז המשטרה לא צריכה להתערב. אם יש אלימות כלפי האישה, אז המשטרה לא צריכה להתערב. מה זאת אומרת הכנסת בית משפט?
לאחרונה לא רק המשטרה התערבה, אלא גם המערכת המשפטית ושלחה 1 ל-15 שנה למעצר. על זה שהוא קיים...
אז על אלימות כלכלית אי אפשר?
לא, על אלימות אלימות מינית כנגד ביתו.
אז קודם כל, זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, זו סוגיה שלמה של... הנישה וקלות הנישה והמון תיקים שנסגרים כי נורא קשה להוכיח את זה, אין ראיות. אבל אני רוצה לדבר על זה שבכלל אין חוק. אתה מבין שגם אם שופט מאמין לאישה שהייתה אלימות כלכלית, שהבעל החזיק את כל השליטה ולא נתן לה ועשה לה חובות וכו', והאישה עכשיו שנים תצטרך לשלם את החובות שהוא עשה וכו', הוא לא יכול לפסוק לטובתה, הוא לא יוכל להגיד לבעל לפצות אותה. האישה לא יכולה להגיש תביעה אזרחית.
משפטית אני מבין את זה.
כי אין חוק.
אין חוק. ומשפטית, הם יחידה אחת, וכיחידה נכון. אחת כל אחד עומד בזה. תמר, יש לי שאלה, איזה שינוי היית רוצה לראות למען צמצום האלימות המינית כנגד אנשים? אני כל פעם מזדעזע מהסיפור המיני בצורה אישית, אני לא מבין, לאן השכל הגברי מוביל אותם.
זה לא קשור לשכל, זה קשור לבעיות נפשיות, לבעיות רגשיות. גברים שעושים את זה צריכים ללכת לטיפול. החדשות הטובות שברובם אפשר לטפל, רק מיעוט, הם באמת פסיכופטים חסרי תקנה, אבל הרוב בהחלט אפשר לטפל באלימות, כל סוגי האלימות, רק לצערי גברים פחות נוטים להגיע לטיפול, לבקש עזרה. אתה יודע, אני תמיד אומרת, פמיניזם הוא טוב גם לגברים.
יש גם קורסים לגברים?
לוותר רגשות, להגיד שהם צריכים עזרה, שהיום בחברה מצ'ואיסטית, פטריאכלית, כמו שיש לנו, זה הרבה פחות לגיטימי.
היא פחות מצ'ואיסטית, פחות פטריאלית, אתם קצת פה, את קצת מעצימה את הדבר, אבל... לגברים יש גם כזה קורס של 2.5 שנים איך להתק... איך...
זה לא קורס, זה לא קורס, זה ליווי אישי.
ליווי אישי. האם יש להם גם 2.5 שנים ליווי אישי?
אז תראה, אני יודעת שיש אפשרות לטפל בגברים אלימים, אני לא יודעת, אנחנו לא מטפלות, אנחנו מטפלות רק בנשים, אז אני לא יודעת...
את לא יודעת אם יש לגברים גם דבר דומה.
לא, אני יודעת בוודאות שיש משרד הרווחה במרכזי האלימות בכל הארץ גם מטפל בגברים, יש גם בית נועם שזה הוסטל לגברים אלימים, אבל להגיד לך סטטיסטיקות, בזה אני לא עוסקת בטיפול בגברים אלימים, אני חושבת שזה נורא חשוב. אגב, אנחנו לא נגד הגברים האלימים, לא שונאות אותם, אני חושבת שגם הם קורבנות, הם הרבה פעם גדלו בעצמם בבית אלים, וזה המודל שהם למדו. אני מקווה שהם יגיעו לטיפול, אפשר לפתור את הבעיה הזאת.
את יודעת, את העלית רעיון במוחי, אולי בשבוע הבא אני אעלה עמותות המטפלות בגברים? ואולי
כן,
זה, יכול, זה יכול להשלים, ואולי הגבר הפוטנציאלי יבין שכדאי לו להתנהג כראוי, שמא ייפול לידי
תראה,
אותם
עמותות. תראה, זה לא רק הבנה, שוב, זה עבודה רגשית מאוד מורכבת. גבר טוב. אלים הוא אלים לרוב, אם זה לא משהו אורגני, כן, כמו שאמרתי, פסיכופת, זה גבר שיפנים דפוסים מסוימים, וזה עבודה ארוכה וממושכת, לשרש את הדפוסים האלה וללמוד דרכי תקשורת אחרות.
אוקיי, תמר.
ולא ביום ולא בשבוע, אבל זה אפשרי.
הזמן קצת עובד לרעתנו, ואולי אני הייתי מציע שתפני לקהל המזינים את הקשרים שניתן להתקשר אליכם, ומה אתם בעצם מבקשים?
אנחנו מאוד נשמח, קודם כל אם נשים שומעות אותנו עכשיו והן נמצאות באיזשהו שלטון טרור והפחדה ואיומים מכל סוג שהוא.
לאן לצלצל?
אני ממליצה לפנות, להתייעץ. הטלפון שלנו 072-250-7770 ולמי שפספסה פשוט תיכנסו לגוגל אתר רוח נשית, יש שם גם את הטלפון וגם אפשר לפנות באופן מקוון דרך האינטרנט. אנחנו נשמח למתנדבות, נשים שרוצות לעבור את ההכשרה שלנו.
גברים גם יכולים להתנדב.
יכולים להתנדב, אבל לא מול אנשים, אלא בבק אופיס, בעבודה,
בעבודת המטה. אז אני כבר לא מתנדב, אני לא טוב בבק אופיס, אני יותר טוב מול נשים, אבל אני מכבד אותם לגמרי.
אבל לא, מול נשים עם פוסט טראומה, הן צריכות לקבל מרחב בטוח, סליחה. לא רוצה לפגוע, אבל...
הכל בסדר. תמר, ריתק.
והדבר השלישי שנשמח, כן, זה בבקשה. גם תרומות וגם עיגול לטובה. תעשו עיגול לטובה. זה 4 שקלים בחודש. תיכנסו לגוגל, תראו עיגול לטובה, לעגל את הקניות שלכם, את ה-19.90 בסופר, העוד 10 אגורות האלה שמצטרפות לתמיכה גדולה.
תצייני עוד פעם את מספרי הטלפון, בבקשה.
072-250-777
יפה.
ושוב, פשוט להיכנס לאתר שלנו ולראות איך מעגלים לטובה, איך אפשר לעזור לנו ולתמוך בעבודה החשובה.
תמר, ריתקת אותנו, כן, בבקשה.
מי שרוצה להתחתן, סמלת קלה שעולה בחוץ 15-20 אלף, יש לנו מיזם חברתי עסקי, בוטיק סמלות קלה, יכולות לקנות אצלנו סמלות קלה ב-2,000 שקל, 1,500 שקל.
יפה,
וכל ההכנסות
יפה,
קודש
יפה,
לעבוד
יפה.
אתם.
אז זה לא מתאים לא לגידי ולא לי, אבל זה מתאים לאחרים. תמר, ריתקת אותנו, אך אנחנו נאלצים להיפרד ממצוות השעון. אך לא קודם שנודה לך אישית ולכל הצוות הערכי העובד איתך. בשם המאזינים
רבה.
ותושבי המדינה, אנחנו מודים לכם על המפעל הברוך והמציל חיים. תמר, יפה לכם, ויפה לך
תודה.
באופן אישי. תודה לך.
תודה.
מוזיקה אנחנו נשמע עכשיו, היא שקטה של שרה, ששרה ריק יגאל, וזה בעצם לתת לאנשים ולנו שקט לאור מה שאנחנו שמענו עד כה.
מתגבשות ליופי כאילו
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
מאזינות ומאזינים, ברשותכם אלה לשידור את דבי גרוס, מנהלת ומייסדת של תהל, מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים. מקור השם תהל הוא מהתנך. המילה תהל המוזכרת בספר איוב ומתארת את השפע האור שזורח מבין עיניו של המבורך, כמעיין הילה שנובעת ממנו. פירוש השם תהל זה גם תפיץ אור תאיר. עמותת תהל הוקמה ב-1993 על מנת לעזור לנשים ולילדים ממשפחות דתיות וחרדיות הנמצאים במצוקה, במצבי מצוקה ומשבר וזקוקים לתמיכה ולייעוץ. המרכז הוקם כמענה לנשים וילדים מהציבורים אלה הנמנים מהפנייה למרכז סיוע חילונים. הארגון פועל בהסכמת רבנים ונתמך על ידי משרד הרווחה. מרכז תהל מנהל קמפיינים לסיוע לנפגעי תקיפה מינית ובונה להם תוכניות מוגנות המסייעות ובהתנהלות עם תקיפה מינית לשילוב במוסד חינוכי דתי. דברי איתנו, דבי, את איתנו על הקו?
אני פה, ערב טוב לכולם, כן.
לפני שניגע בעמותת תהל שאת יסדת והינך המנכלית, ספרי לנו מדוע מצא צורך להקים עמותה לעזרה לנשים במגזר הדתי חרדי.
אז בעצם מה שראינו, שהקמתי את המרכז לפני 30 שנה, אני התנדבתי במרכז סיוע חילוני, ומה שראינו שנשים דתיות לא פנו. ושאלתי כמה נשים שעברו פגיעה, והם אמרו להרים טלפון שאני כל כך במצוקה, ולדבר עם מישהי שאולי לא מבינה את העולם שלי, לא מבינה את כל מה שקשור לעולם שלי, זה פשוט היה נראה לי לא מתאים. אז בגלל זה הקמנו את המרכז, כי הרבה פעמים האישה או הנערה או הילדה שמתקשרת, הם עוברים דברים קשים, ואפילו לפעמים יש בעיות הלכתיות, ואנחנו יכולים לפנות לרב, הם נשארות אנונימיות ולחזור אליהם עם כל מיני תשובות. ונורא חשוב לנפגעות לקבל עזרה ותמיכה ממישהי שמבינה את העולם שלהם.
העמותה שלך, שלכם, שלך, שאת המנהלת והמייסדת, קיבלה, כמו שאומרים, תעודת הכשר מהרבנים?
כן, כן.
מאיזה סקטור, מאיזה עדה?
אז מכל מיני סוגים, גם חרדים, גם חסידים, גם ספרדי, גם אשכנזי.
גם אנשים מתולדות הארון באים אליכם מהכת החרדית הזו?
הם יכולים לפנות אלינו, אני לא אומרת שכל רב שם מכיר אותנו, אבל יש הרבה רבנים בכל הסקטורים שמפנים את האנשים אלינו, וגם כן שעוזרים לנו בכל מיני סיטואציות בהחלט.
ומה הם עשו הקודם שהקמת את העמותה ב-1993, לאן הם פנו, אם פנו בכלל?
הרבה פעמים לא פנו. לפני 30 שנה בסקטור הדתי וחרדי, המושג היה שאצלנו זה לא קורה. והרבה מהעבודה שלנו היה באמת להביא מודעות שגם בסקטור דתי וגם בסקטור חרדי יש פגיעות ויש אלימות. וזה לקח הרבה עבודת שטח כדי לדבר על הנושאים האלו. היינו צריכים לבנות שפה. שאני נותנת הרצאה להורים על איך להגן על הילד מפני התעלות מינית, אנחנו מדברים על מוגנות. היום מדברים הרבה על המילה מוגנות. זו מילה שאנחנו המצאנו.
תפתחי לנו קצת את ההבנה למילה מוגנות.
מוגנות זה בעצם איך אני יכולה ללמד את כל התחום של פגיעה מינית, איך אני יכולה להגן על עצמי, איך אני יכולה לדבר על השיחה הזה עם ילד. ואנחנו פיתחנו את המילה הזה המילה הזו, כדי שיהיה אפשר לדבר על נושא בסקטור. אנחנו דיברנו על שלושת הלמדים.
שלא יתביישו, שלא...
נכון.
שלא... שיבטאו את עצמם למצוקתם.
נכון, נכון.
וכמה בנות, כמה בנות אתם טיפלתם מאז ה-30 שנה האחרונות? בערך, בערך. במאות, באלפים, בעשרות?
לא, לא, בטח. הייתי אומרת משהו כמו 100,000, משהו כזה.
100,000?
כי לא כל מי שפונה אלינו זה פגיעה מינית. זה יכול להיות כל מצב של מצוקה. זה מאוד תלוי במישהי שבמצוקה, מישהי באמצע לילה שנכנסת לחרדה, בזמן מלחמות פונים אלינו, בזמן הקורונה, אבל רוב הפניות שלנו זה תקיפה מינית ונשים מוכות בהחלט.
אתם גם מדברים עם, עם התוקפים, עם הבעלים התוקפים, אתם יש לכם איזשהו שיח איתם, או שהם לא בסיפור?
לרוב לא, לרוב העבודה שלנו, אנחנו כמו ה-SOS, החדר מיון, היא פונה אלינו, ואז אנחנו צריכים להפנות אותה וללוות אותה לשלב הבא. יש לנו מלוות בכל הארץ, שאם היא צריכה להגיע למשטרה, אם היא צריכה להגיע לבית חולים, אם היא צריכה להגיע לבית משפט או בית דין, אנחנו נלווה אותה. וזה באמת, כי לעשות את הצעדים האלו זה כל כך כל כך קשה.
אבל אין, אתם עושים גם מנטורים? אתם מלווים את הנפגעת על ידי מנטור שבא ורואה אותה אחת לשבוע במשך איקס שעות, וכדי לעזור לה בחיי היום?
רוב העבודה זה בטלפון. מרץ, אישה יכולה לקבל מתנדבת צמודה שתדבר איתה כמה פעמים בשבוע בהחלט, אבל רוב העבודה זה בטלפון, כי זה גם יותר מתאים ונעים לנפגעת בהחלט. אבל אם היא צריכה להיפגש איתנו, יש לנו מתנדבות שמפגשות עושות פגישות סיוע בעיר שלה, יש לנו מתנדבות בכל רחבי הארץ.
אז מה הם השירותים בשטח שאתם נותנים לקהילה?
אז א', יש קו חם 24/7, שאישה, נערה, ילדה יכולה לפנות בשעת מסוקה 24/7, גם בשבת. ואז היא מקבלת אוזן קשבת במענה. המספר שלנו זה כוכבית 2511.
אנחנו נגיע בסוף החלק שלך, אנחנו נגיע למספרי טלפונים.
אז אישה יכולה להתקשר ולקבל מענה. יש לנו גם כן שירות וואטסאפ, שיכולה לפנות אלינו בוואטסאפ. יש לנו
אבל מה הן מבקשות בעצם? תספרי לנו קצת יותר מה הלחצים שלהם, במה אתם יכולים לתת להם מענה וסעד?
אז א', דבר ראשון, להקשיב ולהאמין, ולתת לה תמיכה, ולתת לה אוזן קשבת. ואז, אם היא רוצה ללכת למשטרה, אנחנו נתאם את החקירה עם המשטרה, אנחנו נלך איתה ונהיה איתה בתוך החקירה. אם היא צריכה לתת עדות בבית משפט, אנחנו נלווה אותה ונהיה איתה בזמן שהיא נותנת העדות. אם היא צריכה טיפול, אז אנחנו נמצא את המקום הטיפולי הנכון ומתאים לה ונעזור לה לקבל טיפול שם. יש לנו גם קבוצות תמיכה שנפגעות או אלו שעוברות אלימות במשפחה יכולות לפנות אלינו ולהצטרף לקבוצות תמיכה. ורוב הקבוצות תמיכה זה בזום, שזה מאוד מקל עליהן.
דבי, יש לי שאלה. האם אתם מפנים תלונות במקום למשטרה לוועדות השונות הקיימות במגזר הדתי-חרדי, כמו קהלת או אחרים?
אנחנו בונים עם האישה מה מתאים לה. יש הרבה נפגעות שבעקבות שיחות איתנו פנו לפורום תקנה, ואנחנו ליבינו אותם נכון. לתקנה. יש אלו שרצו להגיע לבית דין של רב שמואל אליהו, ואנחנו ליבינו אותם לבית דין של רב שמואל אליהו. כל אחד צריכה להחליט מה מתאים לה. המקום שלי זה לא להגיד לה, זה לתת לה להבין מה האופציות בפניה, ואז אנחנו נלווה אותה במה שהיא מחליטה.
האם פורום תקנה לא יכול לתת יותר נוחות לנשים, לבנות הנפגעות? במקום ללכת למשטרה ולהתחיל שם בפני חוקר שהוא לא בדיוק איש דת ולא איש אמונה ומי יודע מה יש לו בראש, אם הם מגיעים לתקנה הם באיזשהו מקום במשפחה.
נכון, זה הרבה יותר קל. אני חלק מפורום תקנה, אבל בנו את פורום תקנה כדי שיהיה הרבה יותר סימפתי ואמפתי לנפגעת.
נכון.
אבל לא כל מקרה יכול להגיע לפרום תקנה. דוגמה, פרום תקנה זה רק למקרים של פגיעה על ידי בר סמכות, רוחני כמו רב, כמו מורה.
לא בתוך אחי המשפחה.
לא, לא, זה רק לבעל סמכות.
אז כן. מי יכול לעשות את דבר בתוך אחי המשפחה שלא משטרת ישראל?
אז לפעמים פונים לבית דין של רב שמואל אליהו, זה מאוד תלוי במקרה.
שמואל אליהו זה הרב מצפת?
נכון.
והוא יושב אז עם הנפגעת ועם הפוגע, או רק עם הנפגעת?
תראה, יש בית דין שם שהם מחליטים איך לפעול ומה לעשות, והרבה פעמים אחר כך הם קוראים לפוגע. זה מאוד תלוי, אבל אנחנו פה כדי לעזור לה. הרבה פעמים היא אפילו לא מבינה שהיא עברה פגיעה, שהיא מתקשרת אלינו. וזה לוקח הרבה שיחות.
אז אם היא לא, אם היא לא הבינה שהיא עברה פגיעה, אז מדוע שתתקשר?
היא במצוקה, בכאב נורא. ואחרי שהיא מתחילה לדבר, היא מתחילה להבין שמה שקרה לה זו פגיעה. ולא מיד מבינים את זה, כי כל כך לא רוצים להאמין שמישהו שקרוב אליי, או מישהו שצריך לעזור לי, יכול לפגוע גם, לפגוע בי.
יש לי איזו שאלה שהיא שאלה שאלתית. האם לא היה נכון גם לשתף את הבעל, שהוא איש אמוני, ולהסביר לו שזה לא בדיוק לפי ההלכה הדרך שהוא פגע באשתו, ואולי בדרך זו יקל על הזוג לחזור חזרה, לחיות תחת קורת גג אחד, הוא יקבל קצת על ראשו מבחינה אמונית, ויבין לו שלא זו הדרך שהאל התכוון אליה.
תראה, אם אנחנו מדברים על אלימות במשפחה, בעל אלים כלפי אשתו, רוב הזמן אנחנו נשלח את האישה לטיפול על ידי מומחים. יש מרכזים לטיפול באלו שנפגעות אלימות
איכן,
במשפחה.
איכן הטיפול הזה מתבצע?
יש 86 מרכזים כאלו בארץ.
דתיים או חילונים?
יש רגילים, יש רגילים ויש גם לסקטור דתי חרדי בירושלים. יד שרה יש להם מרכז כזה, והיא צריכה להתחיל טיפול כדי להחליט לאיזה כיוון.
מה הטיפול שהיא אמורה לקבל על מנת שתחליט לאן לפנות?
עוזרים לה להתרפא, עוזרים לה להבין מה עבר אליה, ואז עוזרים לה להביא את הבעל ולראות אם הבעל מוכן ללכת לטיפול על ידי, ואז יש הרבה אפשרות אין להישאר. לא כל מקרה חייב להגיע לגירושים.
אז זאת אומרת,
ואנחנו נתמוך בה בכל הדרך.
זאת אומרת שהבעל הוא פה פקטור שלא, לדעתי, לא ניתן להשאיר אותו בצד. הוא איש אמונה, הוא איש אמונה, ריבונו של עולם.
לא, חייבים להחליט לאיזה כיוון, והיא צריכה כוח כדי לעשות את זה. ויש הרבה מקרים שהבעל קיבל טיפול והאישה קיבלה טיפול, לא מאותו מטפל, אלא במרכז למניעת אלימות, ושם הם כן יכלו לבנות חיים בלי אלימות.
יופי, יופי,
אבל
אני שמח לשמוע את זה.
כן, ויש גם מקרים שזה לא, וככה זה תהליך ארוך, וזה המקום שהוא תהל לעזור לה בכל התהליך הזה.
זאת אומרת, רוב הטיפול שאתם נותנים, אם אני הבנתי יותר טוב, דבי, זה בטלפון או בזום, זה לא כל כך פרונטלי.
רוב הטיפול של, תראה, אנחנו גם עושים הרצאות והכשרות, אבל רוב העזרה שלנו לאישה, רוב הזמן זה בטלפון או בזום, כן יש מפגשים, אבל ההבדל זה אנחנו לא מרכז טיפולי, זה מרכז סיוע. יש הבדל בין סיוע וטיפול.
כן,
סיוע זה
אנחנו
לתמוך, וזה כן, בדיוק המקום
כן,
שלנו.
כן, זה הבנו. איזה שינוי היית רוצה לראות בכדי לצמצם את האלימות המינית כנגד נשים? נשים בכלל, לאו דווקא חרדיות או חיליוניות, מכל סוג שהוא.
אז אני יכולה לתת לך תשובה. אני חושבת שהממשלה החדשה שיש לנו, צריכים להבין שיש לנו מגיפה. יש מגיפה של התעלות מינית והתעלות כלפי נשים וילדים.
אבל סליחה שאני אומר לך, כל המפלגות הדתיות לא רק שלא רואות את המגיפה, הן מתעלמות מהמגיפה. הן לא רוצות להבין.
אני לא בטוחה.
אז
אני חושבת שיש הרבה עבודת שטח היום, גם בסקטור החרדי, צריכים לפי דעתי לבנות פרויקטורית, כמו שעשינו פרויקטור בזמן של קורונה, לבנות פרויקטורית, לקחת את זה ברצינות, הממשלה החדשה, אני מזמינה את הממשלה החדשה להחליט ששמים על, על כל הסכם לצמצם את האלימות כלפי נשים, וזה אפשרי, אבל צריכים להחליט שזה אפשרי.
על כל הסכם להחליט. של מה? איזה הסכם?
הסכם קואליציוני.
כן?
צריכים להחליט שזה אחד מהמטרות של הממשלה.
דבי, את צריכה לעשות את זה מהר מאוד, כי ההסכם הקואליציוני זה עוד עניין של ימים, ואני לא רואה שהמפלגות הדתיות או החרדיות בכלל נותנות לזה משקל.
אתה יודע מה?
לא גולדנקלופ ולא סמוטריץ' ולא אחרים.
כן, אבל גם כל הממשלות של המפלגות החילוניות, אף אחד לא שם את הנושא הזה על המפה. הגיע הזמן לשים את הנושא הזה.
אני מסכים איתך מאוד, אני מאוד מצדד בזה, בשביל זה רדיו, רדיו סול ביקש להעלות אותך לשידור,
נכון?
בכדי שתתני לזה קול
וקול ותהודה. אנחנו צריכים להחליט שהשנה אנחנו אומרים די לאלימות כלפי נשים וילדים, אנחנו צריכים להחליט שיש דרך לצמצם את זה, וצריכים לקחת את זה ברצינות.
דיינו,
ואני מזמינה, אנחנו פותחים קורס הכשרה לקו חם, יהיה לנו קורס בערב וקורס בבוקר, אם יש מאזינות שרוצות להתנדב, אפשר להרים טלפון אלינו, ולהצטרף לקורס הכשרה, כדי להיות שייך למשפחה של תהל.
זאת אומרת, שכל מה שאתם בעצם, את מחכה שהממשלה תעשה משהו.
לא, אנחנו כל העובדות בשטח, כל הבקזי סיוע כבר עושים, אבל אני אומרת, כדי לעשות שינוי גדול, צריך שהממשלה באמת תיקח את זה ברצינות.
עוד שאלה אחת קטנה, מי עומד מי המממן שלכם, אם מותר לשאול, או איך זה מסתדר? המדינה נותנת משהו?
בערך 20% אנחנו מקבלים תמיכה ממשרד הרווחה, ב-80% אנחנו צריכים לגייס.
ובכן, אם אתם צריכים לגייס, הנה אני נותן לך פלטפורמה, ובזה גם נסיים את הרעיון המרתק בינינו. תאמרי בדיוק מה את מבקשת, באיכן לצלצל, מה לעשות, הפלטפורמה שלך, דבי.
אוקיי, אז מי שזקוקה לעזרה יכולה להתקשר כוכבית 2511, ומי שרוצה גם כן להתנדב יכולה להתקשר למספר הזה, ומי שרוצה לתרום גם כן אפשר לפנות אלינו, אני יכולה אפילו לתת מספר טלפון שאפשר לפנות לתת תרומות, ואנחנו נשמח בכל מה שאפשר לעזור.
דהיינו לצלצל לכוכבית 2511.
11, כן.
יפה. דבי יקירתי, ריתקת אותנו, אך אנחנו נאלצים להיפרד ממצוות השעון.
בסדר,
אך, לא קודם, אך לא קודם שעודה לך ולכל הצוות הערכי העובד איתך, בשם המזינים ותושבי כל המדינה על מפעלכם הברוך המציל חיים. דבי יקירתי, כל הכבוד לך, גם לעלות ארצה וגם להעמיד עמותה כזאת, לא רבים אנשים שעושות את זה.
תודה רבה לך. תודה לכם. שלום, שלום.
שלום, שלום. נעבור למוזיקה, משהו הולך תמיד איתי, של אברהם פריד.
היו ימים חמים, ימי בצורת, פני יפשו כסדר אדמה, צדיק אמר ולא נותר לי קצורת, שאלתי, לחשתי, בשביל מה החורף שוב יקה ויקור כחרם, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניו, ומי סדקי קירות ניבט העצר, שאלתי, לחשתי, עד מתי? אך ליתר עם רוח ערב, עלינו שלום על גג ביתי,
יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי. אך לתלך עם רוח ידך, עלינו שלא על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
מאזינות ומאזינים, שעתנו המשותפת והמרתקת חלפה לה מהר מדי. מקווה שנהניתם מהדיון, כמוני, ומשתתפים איתי בתפילה, שהאלימות כנגד נשים בכל דרך וצורה תצומצם עד לנקודת אפס של אלימות, ונדע כולנו להעריך, לאהוב, לכבד את כלל הנשים שאיתנו, ללא קשר לדת, גזע, חילונים, דתיים, הלטאבים, ערבים, בדואים, צ'רקסים ודרוזים. הנושא בשידור הערב תם, אך לבטח לא נשלם, ונשאר כחומר למחשבה. דברו איתי בפייסבוק, B-E-N-S-H-E-F-E-T. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, גם בבית או בכל מקום שתהיו. תודה לגידי, טכנאי השידור, שללא עזרתו הרבה, השידור לא היה משודר. להתראות חברים ברביעי הבא בין 5-6. ביי.
Filma